ערב טוב. השאלה המוצבת בראש העמוד זכורה לנו כשאלת התם שבין ארבעת הבנים בהגדה של פסח. אחרי שהחכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים, והרשע מקבל את השאלה של מה העבודה הזאת לכם, שמים בפי התם את השאלה באמת הפשוטה, התמימה, מה זאת? להזכירנו, אילו דברי התם והתשובה שהוא מקבל, גם השאלה וגם התשובה, פשוט בשביל התזכורת, נמצאים כאן במקור 9, בצד השני של העמוד. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. אני הפעם לא מבקש לעסוק בתם, אלא בשאלה הזאת כפשוטה, היא אמנם נראית השאלה הפשוטה ביותר, התמימה ביותר שבין השאלות שיש במקרא על יציאת מצרים, אבל מיד נגלה שבעל ההגדה עשה כאן מה שהוא לא עשה באף שאלה אחרת, והוציא לחלוטין את השאלה מכל קשר לפשוטה במקרא. לא רק שהוא העניק תשובה לא מדויקת, תשובה אחרת לאחת מן השאלות כפי שהוא עושה בפרשיות אחרות, אלא שפשוט הוא עקר לחלוטין את פשוטה של השאלה ממה שהוא מופיע במקורה, וביקש כנראה ללמד אותנו משהו. אני מבקש לחזור אל המקור, הוא הסיום של פרשת השבוע שלנו, פרשת בו, הפסוקים במקור הראשון. שתי פרשיות מסיימות את הפרשה, מתחילתו של פרק י' ג', שתיהן עסוקות בעצם בנושא של קידוש בכורות, קדושת הבכורים, פדיון בכורים, פטר בהמה, פטר חמור. מדבר השם אל משה לאמור, פרק י' ג' בהתחלה, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. והפרשה הזאת נמשכת, ואז מופיעה הפרשה השנייה, כזכור אלו שתי הפרשות שנמצאות גם בתפילין שלנו, שתי הפרשות קדש והיה כי הביאך, חוץ משתי הפרשות של ואהבת והיה עם שמוע. ובפרשה השנייה היא עיקר העינון שלנו היום. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהימה אשר יהיה לך הזכרים להשם. וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, הנה מופיעה השאלה הזאת. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה. אם אנחנו מעיינים פשוט בפשט, מה קורה ועל מה הבן שואל? בפסוק י"ב, כשתבוא אל הארץ, אתה תבצע את המצווה של והעברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהימה, כלומר אתה צריך להקריב את הבכורות שבבהימות הטהורות שלך, וכל פטר חמור שהוא לא בהימה טהורה אלא טמאה, תפדה בשה, עוד מעט ניכנס למצוות האלו, וכשתעשה את כל זה, וגם להבדיל בכל בכור אדם בבניך תפדה, כאשר תקיים את כל המצוות שקשורות לנושא הבכורה בישראל, אז ישאלך בנך מחר לאמור, מה זאת? על מה הוא ישאל? על הפדיון, על קידוש הבכורות. זה פשוטו של מקרא. אין כאן שום דבר לגבי יציאת מצרים. ומה אתה תענה לו? נראה את הפסוק. ויהי כי הקשה פרעה לשצירה ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. כאן אגב מסיים את הציטוט בעל ההגדה. אבל זאת עוד לא התשובה, זאת רק תחילת התשובה. עכשיו התשובה נמשכת. נו, אז מה זה קשור לשאלה שלי? אני הרי שאלתי, מה פתאום אתם מקריבים את הבכורות שבבהמות? והתשובה שלי נמשכת. אתה יודע שבחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה. זה הפשט הפשוט. השאלה הייתה למה פודים או למה מקריבים בכורות של בהמות ולהבדיל פודים את בכור האדם. והתשובה היא, כי במכת בכורות ניצלו הבכורות. מה עשה מזה בעל ההגדה? בעל ההגדה אמר שהשאלה הייתה מה זאת, ואיך אנחנו מבינים תמיד מה זאת, כמו כל השאלות האחרות, והתשובה היא, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אבל זה חיתוך, לא באמצע, בהתחלה. בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, ופרעו הקשה לשלחנו, והשם היקה את הבכורות, ואותנו הציל. אם התשובה כאן עוסקת במשהו של יציאת מצרים, הרי זה רק במכת הבכורות. כל העניין של יציאת מצרים מוזכר כבדרך אגב. בחוזק יד הוציאנו השם, וכשפרעו הקשה לשלחנו, אז הרגו את הבכורות, ואנחנו ניצלנו. כך אגב מסביר מיד החזקוני, ניקח הפשטנים האחרים. מה זאת, אומר החזקוני במקור חמש? על פסח ועל מצה, כך אומר הילד, כבר שמענו טעם. אבל על פדיית הבן והבהימה לא שמענו. ועכשיו הוא מבקש טעם על פדיית הבן והבהימה. ועל זה באה התשובה ואמרת אליו, כי בחוזק יד. על כן שהציל בחורינו ובחורי בהמתנו, אני זובח. זאת השאלה וזאת התשובה. כדי שעוד יותר ברור יהיה לנו, כי אולי נחמת הפשיטות שבזה, זה כל כך פשוט, אבל אנחנו כל כך רגילים מן ההגדה לפרש אחרת את השאלה, אולי נראה באמת את ההבדל בין השאלה הזאת לשאלות האחרות של כל הבנים. במקורות משמאל, ב-2, 3 ו-4, מוזכרים הפסוקים במקורות. בפרשה שלנו יש את שני הבנים הנוספים, את הרשע ואת זה שקראו לו שאינו יודע לשאול כי שם אין שאלה. אז הרשע נאמר אצלו במקור שלוש כך, והיה כי תבואו אל הארץ, והפסוקים האלה נאמרים אחרי כל הפרשה שמתארת את שבעת ימים מצות אוכלו, כל מחמצת לא תאכלו וכו'. והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם, השם, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר. ושמרתם את העבודה הזאת, כלומר את פסח, זה באמת מתאים. אז זה היה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. כלומר, השאלה רלוונטית למה? לפסח. והתשובה היא על פסח. בשאלה 3, שמה מופיעה שאלת שאינו יודע לשאול שלא שואל, והתגובה. מצות יאכל את שבעת הימים, שוב רלוונטי לפסח, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי. אז הוא לא שאל, ויש תגובה. אני לא נכנס עכשיו לשאלה שפעם עסקנו בה, למה בעל ההגדה לקח מהרשאל שאינו יודע לשאול וכו', אבל הכל רלוונטי לפסח. בחכם, בספר דברים, שם זה רלוונטי או לפסח או לכל התורה כולה. כי ישאלך בנך לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם, או בכלל, או לגבי יציאת מצרים. והתשובה היא, עבדים, היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. אבל שאלת התם בכלל לא רלוונטית. הוא שואל על הבכור, על ענייני הבכורה, והתשובה היא על ענייני הבכורה. אז השאלה היא לא רק, ואפילו בעיקר לא למה בעל ההגדה שינה, לא צורת המדרש. השאלה היא באמת על הפשט במקרא. כל השאלות האלו מבטאות את אותו קשר חינוכי גדול שהבנים כאשר יבואו בדור הבא ואחריו, כי תבואו אל הארץ, כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, הם ירצו לדעת על ההיסטוריה, הם ירצו לדעת על כל העדות והחוקים והמשפטים, הם ירצו להבין את עקרי התורה, הם ירצו להבין את מה שהתרחש במצרים. ועל זה באות תשובות. מה ראתה התורה להעניק למצווה הזאת, לרעיון הזה של קדושת הבכורות, שאלה שישאל הבן בדור הבא? הרי ישנם המון שאלות על מצוות שאפשר לשאול. הוא יוכל לשאול על התומעות והטהרות בויקרא, ועל השרצים ועל הרמסים, וגם שם התורה אומרת, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. מה המיוחד בסיפור הזה? שדווקא במצוות האלו הבן ישאל ויקבל תשובה לגבי עניין הבכורות. אבן עזרא עונה על זה במקור שבע, תשובה שהיא פשוטה, אבל קשה להסתפק בה. ויהי, החל לומר בחוזק יד הוציאנו, ושב לפרש מה הייתה היד החזקה, והיא מכת הבכורים, כי על יד זה יצאו ממצרים ולא על ידי מכות הראשונות. אבן עזרא עונה בעצם מהצד. הוא כאילו שואל שאלה אחרת. למה זכתה מכת הבכורות להתייחסות מיוחדת שלא זכו לכל המכות האחרות? כי עליה אתה מספר לדור הבא, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג כל בכור, אז עליה אתה מספר, למה אתה לא מספר על החושך ועל הברד ועל הדם ועל הצפרדע? אז זה יש שאלה ותשובה, לשאר לא. ואז עונה אבן עזרא, כי מכת הבכורות הייתה המכה בפטיש. הייתה זו שבעקבותיה באמת הייתה יציאת מצרים. אבל זה עוד לא עונה לעניין שאנחנו מחפשים. מצוות קדושת הבכורות היא מצווה חשובה מאוד, ננסה עוד מעט להבין אותה, אבל למה היא תופסת את כל העניין של השאלה שבמאגדה אנחנו זוקפים אותה לשאלת אחד הבנים? הדבר הבא שיש בפסוק הזה מדבר על הייחוס המיוחד של החמורים. כלומר, יש קדושת בכורות בבכור בהמה, אבל זה בבכור בהמה טהורה, אותו זובחים להשם, אותו מקריבים קורבן, קורבן בכור. יש קדושה להשם להבדיל באדם, ואותו פודין בפדיון בכור, והוא מותר בעבודת חולין וכו'. ויש גם קדושה בבהמה טמאה, אבל לא בכל בהמה טמאה, אלא בחמורים דווקא. הספורנו למשל טוען במקור שש, שעל זה מתפלא התם. התם שלנו הוא למדן לא קטן. התם הזה אגב נקרא בירושלמי לא תם, אלא טיפש. טיפש, מה הוא אומר? זה הלשון, יש חכם ומולו הטיפש, לא הרשע. חכם, רשע, טיפש ושאינו יודע לשאול. המה זאת לפי הספורנו הוא שאלה אחרת, לא סתם על המצווה של הבכורות. מה זאת פדיון פטר חמור שהוא בהימה טמאה, ולא תחול עליה קדושת הגוף? ואי עריפת פטר חמור אם לא תפדה. השאלה לפי הספורנו היא שאלה אחרת. הוא באמת לא שואל על הדין של הבכורות, אלא הוא מתפלא. איך יכול להיות שגם החמור יש לו כזה ייחוס של קדושת בכורות? מה פתאום גם את החמור מקדשים? לפי הספורנו זאת שאלה עוד יותר ספציפית, עוד פחות שייכת לנושא הכללי של יציאת מצרים. ואז מה התשובה על פי הספורנו? בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, בחוזק ידם של מצרים הוציאנו השם, כאומרו ותחזק מצרים על העם, באופן שלא יכולנו לשאת נכסינו בעגלות כמנהג מצרים, והוצרכנו לשאת בחמורים. זה מאוד מעניין. בחוזק יד, לא בחוזק יד של הקדוש ברוך הוא, אלא המצרים עצמם דחפו אותנו לצאת ממצרים, לכן היינו זקוקים, זה פשט מופלא, לכן היינו זקוקים לשאת את הרכוש שאיתו יצאנו ממצרים, הרי שאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב, לא הספיקו העגלות, שיוצאים ממצרים בעגלות, אנחנו עוד זוכרים מימי יוסף ויעקב, יוסף שולח את העגלות לשאת את אביו, את יעקב אביו בהם למצרים, לא הספיקו העגלות, לקחנו גם חמורים. זוכרים טובה לחמורים, ולכן יוחסו החמורים, והם מקבלים דין מיוחד, משברך מיוחד. לחמורים יש קדושת בכורות. כלומר, אתה שואל, מה זאת, ומה אתה מתכוון לפי ספורנו? מה זאת שפתאום חמור מקבל גם קדושה? ואני עונה לך שהחמורים גם עזרו לנו באופן עקיף ביציאה ממצרים, ואנחנו צריכים להכיר להם טובה. ונעשה בהם נס שהספיקו לזה בכמו רגע, וחלה עליהם איזו קדושה ראויה לפדיון. ולכן משהו מגיע להם בכל זאת. הם התנהגו יפה, זה נחמד מאוד, אבל צריך להבין מה רוצים פה. מכל השאלה הזאת שאנחנו למדנו בהגדה של פסח, מה זאת על יציאת מצרים, מתברר שהשאלה היא בעצם עוסקת בנושא של קדושת הבכורות, וחוץ מבנושא של קדושת הבכורות היא עוסקת בנושא של פדיון פטר חמור אולי, מאוד ספציפי, והתשובה היא מאוד מאוד ספציפית. או שבגלל שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו את הנס והציל את הבכורות כתשובה על פדיון הבכורות, או בגלל הסיפור המופלא הזה של החמורים שגם אותו צריך להבין. אז שתי שאלות מרכזיות. האחת היא באמת לגבי הנושא של הבכור. השאלה האחת היא באמת לגבי הנושא של הבכור. מה מחפש הסיפור של הבכור, מה מחפש הסיפור של הבכור בצורה כל כך משמעותית כשאלה ששואל הבן וכתשובה שנותן לו האב? השנייה, מה באמת העניין של פדיון פטר חמור? האם רק הייחוס הזה שהחמורים עשו איתנו חסד ונתנו לשאת עליהם את הרכוש כשיצאנו ממצרים? רש"י מוסיף משהו נוסף במקור 8, והוא מאיר לגבי הנושא של פטר חמור. פטר חמור, ולא פטר שאר בהימה טמאה. הוא נוגע בכלל בנקודה אחרת. כלומר, כשדיברנו על בכור, בהימת בכור שצריך להקריב אותה, זה עוסק בכל בהימה טהורה. בכור של בהימה טהורה. מה שאמרנו לגבי פטר חמור, זה לא דין בכל בהימה טמאה, אלא דווקא בחמור. פטר חמור ולא פטר שאר בהימה טמאה, וגזירת הכתוב. היינו מסתפקים במשפט הזה אילו רש"י היה עוצר בו. אבל רש"י ממשיך. וגזירת הכתוב היא לא בלא טעם. לפי שנמשלו בחורי מצרים לחמורים. זו סיבה נוספת שאותה בכלל צריך להביא. מה הכוונה? מה רוצים פה? ועוד שסייעו את ישראל ביציאתן ממצרים. זה אותו הדבר שראינו מקודם בספור. שאין לך אחד מישראל שלא נטל עמו הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצרים. אם מותר, הסיבה השנייה הזאת היא עוד יותר מקשה את הכל. הנושא הזה של הכסף והזהב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, הוא באמת לא המרכז של יציאת מצרים לכאורה. עכשיו, לא רק שממנו עושים את המרכז של יציאת מצרים, אלא מהחמורים שעליהם לקחו את הכסף. כי היה הרבה, אז היה צריך הרבה חמורים. אז גם החמורים האלה הם הפכו להיות רעיון בפני עצמו וראויים לקדושה מסוימת, כמו לשונו של הספורנו. הספורנו עצמו, אגב, בסוף המקור הקודם שראינו, הספורנו עצמו חוזר על הדברים של רש"י גם אלו. והיא כי הקשה פרעה, ובהיות שפרעה הקשה לשלחנו, והוא נמשל לחמור, את הרעיון הזה שוב אמרתי שחייבים להבין. כאומרו ביחזקאל, אשר בשר חמורים בשרם, לגבי מצרים, והיה יכול לפדות עצמו ועמו בשולחו את ישראל, וכאן הסבר נפלא למצווה. צריך להבין אותו. הדין הוא שפטר חמור, אני רק אזכיר שנייה את ההלכה כדי שנבין את ההמשך, הדין הוא שפטר חמור, בשונה מכל בכור בהמה טהורה, כמובן לא קרב על המזבח, כי זאת בהמה טמאה, אלא שבחור בהימה טהורה קרב ממש. ומה עושים בפטר חמור? פודים אותו בשה. מה זה נקרא פודים אותו בשה? אתה נותן את השה, נולד לי חמור, יש לי חמור בכור בעדר, אז אני את החמור הבכור הזה פודה בשה, כלומר נותן שה לכהן, נותן שה לכהן מהעדר שלי, ואז על ידי שנתתי את השה לכהן, והשה הוא מתנה שנמצאת ביד הכהן, חולין ביד כהן, החמור עכשיו שלי במקום השה מותר בהנאה. אני לא מקריב חלילה את החמור, אלא פודה אותו בשה. והספורנו מחבר את זה עם הרעיון של פרעה. לחזור לספורנו, והיא כי הקשה פרעה, ובהיות שפרעה הקשה לשלחנו, והוא נמשל לחמור, כאומרו אשר בשר חמורים בשרם, והיה יכול אותו פרעה, בעצם אם היה עושה את מה שצריך, לשלח את ישראל כפי שנתבקש, היה יכול לפדות עצמו ועמו בשולחו את ישראל, שהם נמשלים לפה, הסבר מאוד יפה בספורנו, שנאמר, צא פזורה ישראל, וכן באומרו, ואתנה צוני ומראיתי, ככה נקראים ישראל, ובמקום זה הוא לא עשה את זה, אז אנחנו את פטר החמור פודים בשה. הוא נמשל לאותו חמור של בשר חמורים בשרם, אני בינתיים רק קורא מבפנים, אבל את כל הרעיון צריך להבין. ולכן אנחנו פודים את זה בשה, שאנחנו יצאנו, אבל הוא לא יצא, הוא היה יכול לצאת. ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מסיים הספורנו, והאל הרג את הנמשל לחמור כאשר לא נפדה בשה. אילו היה משחרר החמור במשל את השה במשל, כלומר פרעה את ישראל, היה גם הוא משוחרר. עכשיו, כשלא שוחרר, אז צריך לפדות את החמור בשה. כל בכור בארץ מצרים, והיו בכורי ישראל ראויים ללקוט עמהם, בעצם, עכשיו שלקוע בחורות, למה זכו ישראל להינצל? היו ישראל ראויים ללקוט עמהם על דרך פן תיספה באבון העיר. אם כל הבחורים לוקים, אז ישראל חלילה גם הבחורים שבהם היו יכולים ללקוט. והצילם במה שהקדישם לו. קדש לי כל בחור, וכך הם ניצלו. באופן שהיו בחורי האדם בישראל כמו נזירים או יותר, ככהנים, מיוחדים לעבודת האל יתברך, ואסורים בעבודת אדיוט. ולכן הם ניצלו, אבל פרעו מלך מצרים, המייצג את הבחורות המצריים, או בחורי מצרים, היו האנטיתזה לזה, הם נמנעו, הם אמרו, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, ולכן, כדי להנציח את זה, מביאים לך את החמור מול השה. הרעיון האחרון של הספורנו נותן איזשהו כיוון יותר כולל. זאת אומרת, זאת לא מצווה ספציפית של פטר חמור, אלא זהו הרעיון של יציאת מצרים. מה שפרעו הקשה את ליבו מלשלח את ישראל, היה מפני שהוא לא נתן לאלוקות, לרעיון האלוקי, לקדוש ברוך הוא, להעביר את דבריו דרכו. הוא לא הרשה לעצמו להיות באמת כפוף לדבר השם. לכן הוא לא נתן את החופש הזה. לכן הוא, המשול לבשר החמורים, לא זכה למה שזכו הבחורים המשולים לשה. וכדי לזכור את זה, אתה פודה פטר חמור בשה. זה רעיון יפה מאוד, הוא מסתדר לפי שיטת הספורנו שאומר שהשאלה מה זאת לא הולכת על כל נושא קדושת הבכורות, אלא רק על פטר חמור. כי נזכור, זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה, מה זאת שגם לבהימת מאה כמו החמור, יש דינים של קדושת בהימה? אבל כל הדברים האלו מובילים אותנו להתחלה. כל הרעיון הגדול שאנחנו רגילים לו בשאלות ובתשובות ששייך לכל העניין של יציאת מצרים חייב כאן הרבה מאוד בירור. כאן עוסקים במשהו מאוד ספציפי, מאוד מסוים, קדושת הבכורות, קדושת פטר חמור, אז בסדר, לפי הספורנו בקדושת פטר החמור יש משהו סמלי שמייחד את העניין של ההבדל בין פרעה לישראל. נדמה שעדיין חסר כאן העיקר בהבנה. נדמה לי שהתשובה לדברים היא הרבה יותר מקיפה. ולראות את התשובה אני רוצה להתקדם לדברי הרמב"ן בסוף הפרשה שלנו, דברי הרמב"ן הנמצאים במקור 10. אני עוזב עכשיו את נושא פטר החמור, אנחנו נחזור אחר כך לפטר החמור, וכדי לעסוק בפטר חמור בעומק הראוי לו, יכול להיות שצריך גם קודם כל להשתחרר מהאסוציאציות שלנו בנושא חמורים, כי הרעיון הוא רעיון מאוד מאוד גדול שהתורה כנראה מבקשת לברר לנו אותו דווקא במצווה הזאת, המצווה היחידה שזוכה לשאלה של בן. מכל התורה כולה, המצווה היחידה, המצוות הזוכות כפי שראינו הן או פסח או כל התורה כולה. המצווה היחידה שהיא איננה מצווה של פסח, שזוכה לשאלה של בן ולתשובה ארוכה של אב, היא פטר חמור או קדושת הבכורות בכלל. כל זה ננסה להיכנס מתוך הדברים כאן. הרמב"ן, והלימוד בדברי הרמב"ן על פניו הוא מנותק לחלוטין מהדברים הקודמים, בסוף הדברים נראה את החיבור. הרמב"ן בדיבור יסודי מאוד, וחשוב מאוד מאוד שמופיע בסוף הפרשה שלנו, עוסק בנושא שמחייב בירור שלם, ומתאים מאוד לעיסוק דווקא בפרשיות של יציאת מצרים, בנושא של הניסים. הוא בעצם עוסק בזה אגב העיון במצוות התפילין, שהיא כזכור הפסוק החותם את הפרשה שבה עסקנו, מיד אחרי פטר חמור מופיע הפסוק והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, כי בכל זה יד הוציאנו השם ממצרים. זה מה שמחבר אגב את הפרשה הזאת להיות פרשה אחת מהפרשיות שהתפילין שלנו מאותרות בהן, וזה גם מה שמזכיר דרך אגב שמה שיש לנו בתפילין ואותו אנחנו מניחים וקושרים ומניחים על הראש זה את המצוות שקשורות לתפילין, אבל בבאהבת ובבאיה עם שמוע עוסקים במלכות שמיים, בעול מצוות באופן כללי. כאן עוסקים בפטר חמור, ואת זה אנחנו כורחים על ידינו ועל ראשינו כל יום. את המצווה הזאת של קדושת בחורות בפטר חמור. כנראה יש לה משמעות מיוחדת מאוד. רמב"ן בעוסקו במצוות התפילין, מברר את המושג של והיה לאות. מה זאת האות על ידיך? ואתה, כך הוא כותב, אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. הנה, מעת היות עבודת גילולים בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כי חשו בשם ויאמרו לא הוא, ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון, ומהם שידעו בידיעה ומכחישים בהשגחה, ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו עזב השם את הארץ. עד כאן תיאור של סוגי הכפירות שהחלו מאז שהעולם התחיל לטעות בעבודת אלילים מימי אנוש. מי שכופר בכלל בזה שהקדוש ברוך הוא בורא, אלא טוען שהעולם הוא קדמון. מי שמודה שהקדוש ברוך הוא בורא, אבל חולק על זה שהוא יודע מה קורה כאן בעולם הזה. מי שמודה גם בזה שהוא בורא וגם בזה שהוא יודע, אבל חולק על זה שהוא משגיח, וממילא חולק על זה שיש רלוונטיות לי בזה שהוא בורא והוא יודע. כי אם הוא לא משגיח, אין שכר, אין עונש. וכאשר ירצה האלוהים, כל זה זו עובדה היסטורית, יסודית, חשובה. וכך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שבאופן טבעי יהיה מי שיכחיש. וכאשר ירצה האלוהים בעידה או ביחיד, שהקדוש ברוך הוא רוצה בכל זאת שהעידה כציבור או היחיד כיחיד ייתנו דעתם וישימו לב שבכל זאת יש בעולם בורא ויש משגיח ויש יודע, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. זאת הדרך בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה איזה נס, משדד את מערכות הטבע, פלא גדול, ואז פתאום העולם עוצר ומתחיל לבדוק, רגע, אולי יש פה משהו מעניין. איך אמרו החרטומים? אצבע אלוקים. היום בתרגום מודרני, אצבע אלוקים זה יש אלוקים. תרגמו את זה, זה אותו דבר. נעשה איזה פלא גדול. התרחש משהו מחוץ למערכות הנורמליות. זה היחיד הרגיש את זה, כמו סוגים של ניסים מחוץ לטבע שפוגשים אצל יחידים, או שהציבור, העולם הרגיש את זה. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום. זה טבעי, זה קורה. זאת כל שירת הים. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו ויודע ומשגיח ויכול. קודם כל אלוה מחדשו, העולם לא קדמון, יש בורא שחידש את העולם והוא יודע, והוא משגיח, ויכול. אם אפשר היה לנהל את העולם כך, שכל פעם כאשר אני לא רואה את מה שצריך בעצם להיות טבעי לי, לראות את הקודש ברוך הוא, אז הקודש ברוך הוא היה מרחיש איזשהו נס בעולם, הכל היה טוב ויפה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ממשיך הרמב"ן, לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, ובהמשך הוא יסביר למה, זה לא נכון שהעולם יתנהל כך, זה לא נכון שבכל פעם שצריך יהיה לשכנע אותך, נוציא אותך ממערכת הטבע כדי שתחוש שיש בורא לעולם. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה אנחנו תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. וכך נפנים לעצמנו את הדברים, אבל לא כסיפור היסטורי שכך קרה, אלא כך כל פעם מחדש בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה. וכך יופנמו הדברים מבין לבין ובנינו לבניהם עד דור אחרון. ויצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבוקר ובערב. עד כאן יסוד ראשון. אבל עכשיו הוא עובר לעיקר, ולפני שהוא עובר אולי תוספת של מילה אחת. זה לא מפני, כבר אמרנו, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם ידע בצורה הפשוטה ביותר את זה שהוא הבורא והוא המחדש והוא המשגיח והוא היכול, אלא שהוא לא רוצה שזה יהיה בדרך הזאת. וכאן יתחיל הרמב"ן להסביר מדוע. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, הניסים המפורסמים זאת אומרת אותם ניסים גדולים שהם מחוץ לטבע, איזה מין פלאים כאלה שמתרחשים בעולם לא לפי סדרו הנורמלי. הים נקרע, מכות במצרים, חושך, דם. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. מה הם הניסים הנסתרים? הם ניסיך שבכל יום עמנו תמיד. הם זה שקמתי הבוקר, וזה שעכשיו אני נושם, כל הנשמה תהלליה הללויה, על כל נשימה ונשימה תהלליה הללויה. שהם, כאן הרמב"ן יסודי מאוד, מי זה הם? הניסים הנסתרים? שהם יסוד התורה כולה. יסוד התורה זה לא להאמין בשירה הגדולה בעקבות הנס החיצוני שהתרחש ושדד את מערכות הטבע. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו. משפטים יסודיים מאוד. שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. לא שנאמין שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בטבע. שנאמין שכל הטבע כולו הוא נס אחד גדול. צריך אגב לזכור את המילה נס בעברית. כל התרגומים של המילה נס בכלל לא נוגעים במילה עצמה. נס מתורגם בשפות אחרות כמשהו מעין פלא. זה פלא, זה לא נס. נס בעברית פירושו משהו שמרומם את הכל. והאלוהים ניסה את אברהם, הרים אותו לגובה. נס של הטבע פירושו שהטבע עצמו מתרומם, אני רואה את הדברים בצורה מרוממת, בצורה גבוהה, בצורה גדולה. אני יכול לראות את הדברים בקוטן, ואני יכול לראות את הדברים בצורה הגבוהה שלהם. וכשנעמיק, גם הניסים מחוץ לטבע הם בעצם בתוך הטבע. מתעקש עולם שלם להוכיח שקריאת ים סוף הייתה דבר שאפשר להסביר אותו בטבע. מדברים על שפל וגאות וכל יום יוצא ספר חדש להוכיח שזה היה שפל נורמלי וגאות נורמלית. אני כל פעם שאני רואה את הדברים נהנה הרבה יותר. הרי זה מה שלאט לאט יברר מה פירוש הנס, נכון? היה שפל וגאות והכל נורמלי, הנס הוא שזה היה בדיוק שבני ישראל עברו והפסיק בדיוק שהמצרים נכנסו. הכל נכון, הכל טבעי, רק הטבע יתרומם לדבר הנכון שלו. כל הניסים הם טבעיים. כל המרכיבים הם טבעיים. רק הנס הוא שזה קורה בצורה הנכונה. יכול להיות שחומרים כאלה או אחרים עשו את המים דם או את הדם מים, כל כך הרבה דברים כתובים, רק המגמה היא עקומה. כל המגמה הייתה למען תדע כי להשם הארץ. ותקלוט שכל הטבע יתרומם כדי שאתה תבין מה אתה יכול לעשות פה. כשגמרת להבין את זה, אפשר להחזיר את האדם, ועכשיו יש שוב מים. תחזור, תשחה פה ותראה דגים, והכל יהיה רגיל. וכמו כל יום, יאור עם דגים והכל, ואתה תחזור ותקשה את לבך, ושוב תחזק אותו, ועולם כמנהגו נוהג. אבל על הלב משהו כבר קרה. אולי זה ירומם אותך פעם. אם לא בדם, אולי בצפרדע, אולי בכינים, אולי פעם תתרומם ותראה מה בעצם מתרחש פה דרך הטבע. זה בעצם הנס. ולכן הניסים הנסתרים הם יסוד התורה כולה. בלי להיכנס, זאת הסיבה העמוקה שהכוזרי מסביר ואחרים בעקבותיו, שהתורה בכלל לא עוסקת בדברים החוץ טבעיים. אין בתורה פעם אחת דיבור על עולם הבא. אבל אי אפשר להאמין ב-13 עיקרים בלי להאמין בעולם הבא. אין בתורה פעם אחת דיבור על תחיית המתים. אבל אי אפשר להאמין ב-13 עיקרים בלי להאמין בתחיית המתים. אין את זה בתורה מפני שהתורה רוצה להראות לך את הכל כאן בטבע, בעולם הזה. עבודת השם שלנו היא כאן במציאות, כאן הנס מתרחש. כל רגע, כל יום. זה לא נס קטן מקריאת ים סוף. רק שאותו אתה לא מבין, כי לא התרוממת לגובה כדי להבין אותו. זה שעכשיו אתה חי, זה נס לא קטן בכלל מקריאת ים סוף. רק אתה לא תופס את זה, כי אתה תופס את הכל בצורה הגסה, החומרית, הטבעית הפשוטה שלו. והתפקיד שלך הוא להתרומם לראות הכל למעלה. הרמב"ן אמנם אומר את הכל על התפילין, מיד נראה עד כמה זה קשור לבחורות ומזה לפטר חמור. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אני חוזר על השורה האחרונה, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. אתה חוזר תמיד על הרעיון הפשוט הזה שהטבע בגימטריה שלו, הטבע זה אלוהים. זאת אמת גדולה. אם מתרגמים את זה עקום, אפשר להגיע חלילה לדברים אחרים. אם מבינים את זה ישר, מבינים שאין טבע, וזה הפירוש שהטבע זה אלוהים. הטבע הוא הנס, זהו הטבע. אלא אם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו. ואם יעבור עליהם, יחריטנו עונשו. זה כל מה שניסו להסביר לפרו. הירא את דבר השם מעבדי פרו, הניס את מקנהו. ואשר לא שם ליבו לדבר השם, תשאיר בחוץ. ועכשיו תראה שלא רק בגושן אין ברד ובמצרים יש. אלא גם בין הירא את דבר השם מעבדיך לזה שלא ירא את דבר השם, גם יש הבדל. את זה מגלים בעיקר בארץ ישראל. כל הפרשה מתחילה, והיה כי יביאך אל ארץ הכנעני. כאן אין ניסים של מן שיורד מהשמיים. כאן יש גשם, ובשביל להסתכל עליו צריך להסתכל על האדמה, ולהתפלל. והיה אם שמע תשמעו ונתתי. כאן יש חיבור שמסביר לך עד כמה בעצם הטבע הוא נס שאתה בעשייתך המוסרית שלך יכול לעשות אותו. וחלילה, וההפך מזה יכול לפגום, להרוס. נזכור, כל מה שפרעו מייצג בעולם זה הקשה פרעו לשלחים. פרעו מקשה את ליבו. פרעו דטרמיניסט. פרעו נותן לטבע להתנהל לבד. פרעו רואה את הטבע כמוכרח. הוא לא מסוגל בכלל לעכל שיש משהו שמתרחש פה בטבע. איך כתוב שם בפסוקים של פרעו? הראה לי, והערה נפלאה מישהו רק השבוע, בפסוקים בברד, מתואר שפרעו נבהל מהברד וקורא מיד למשה ולאהרון ומבקש מהם, העתירו אל השם. וכשתעתירו אל השם, מה יקרה? הוא מבקש, העתירו אל השם, ואז יפסיק הברד. אבל הלשון היא כזאת. כתוב שם כך, ויח הברד, ויח הברד זה הלשון, והלשון היא כך, העתירו אל השם, ורב מהיות קולות אלוהים וברד באשלך אתכם ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כתיתי את העיר, אפרוס את כפי אל השם, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי להשם הארץ, ואתה ועבדיך, ידעתי כי תרם תראו מפני השם אלוקים, וייצא משה מעין פרעו את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד, נראה את הסדר, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. כך מופיע במכת הברד. פרעו עכשיו מקשה את ליבו, עכשיו בוא נראה איך מקשים לב. ויר פרעו, כי חדל, נשים טוב לב לסדר עכשיו, המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויחבד ליבו הוא ועבדיו. בדיוק הפוך. ויצא משה מעין פרעו ויחדלו הקולות והברד והמטר. אז איך פרעו ממשיך להיות כזה רשע? ויער פרעו כי חדל המטר והברד והקולות. הרי באמת המטר לכאורה צריך פחות להטריד אותך מאשר הברד. מטר, מטר. מי שקצת זוכר מה זאת מצרים, התשובה כתובה פה בפנים. במצרים יש יאור, נילוס. במצרים אין גשם. הנילוס משקה את מצרים. במצרים עובדים ליאור, כי היאור נותן את המים. מה שבאמת יטריד את פרעו במכת הברד זה לא הברד. מה שיטריד את פרעו זה שיש מטר. מחר עוד יכולים מצרים גם להתפלל על גשם בטעות. יש גשם, אין עוד מילוס שמשקה בלי שאתה עושה כלום. עוד יכול להיות שמישהו יחשוב שיש לעשייה המוסרית שלך השפעה בעולם. המטר זה מה שמפחיד את פרעו. וירא פרעו כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו. אין מטר, אין חשש, אין והיה אם שמוע תשמעו ונתתים את הר ארציכם, חזרנו לעידן הנילוס, הכל בסדר. עכשיו ויוסף לחתו. ואז מה הוא עושה? ויחבד ליבו. פרעו מקשה. כשמקשים, אי אפשר לראות את הניסים הנסתרים. אפשר לראות את הניסים המפורסמים, אבל אז שוב חוזרים ומקשים. איך מסיים הרמב"ן? אלא אם יעשה בגזירת עליון כאשר הזכרתי כבר, והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין הרבים כאשר יבוא ביהודי התורה, בעניין הברכות והכללות, כמו שאמר הכתוב, ואמרו כל הגויים על מעשה השם ככה, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם. הרמב"ן פה מסיים בדבר מאוד חשוב. יש תפקיד גם לצרות, עם ישראל מגלה דרכם, שהגויים אומרים למה זה קרה להם, כי הם עזבו את השם אלוהי אבותם, וגם על ידי האסון הזה הם מתרגלים לזה שהבורא הוא משגיח. שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מעט השם בעונשם, ואמר בקיום, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו הניסים הנסתרים. עכשיו לנושא של הבכורות. נושא הבכורות לא מתחיל פה. זאת לא מכה אחת מבין המכות. אבן עזרא שהזכרנו בתחילת השיעור, אומר שמה שזכתה מכת הבכורות לייחוס, זה מפני שעל ידה יצאנו ממצרים ואמרנו טוב, אבל יש עוד מכות. היא אומנם המכה האחרונה, אז מה? את מכת הבכורות מזכיר משה בתחילת הדרך בשם הקדוש ברוך הוא לפרעו עוד לפני הכל. במקור 12. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, סוגריים, זה קשור מאוד לחמורים שעוד רגע נגיע אליהם, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר השם אל משה בלכתך לשוב מצרים הראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעו ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. ומה תהיה התוצאה שאחזק את ליבו? ואמרת אל פרעו כה אמר השם בני בכורי ישראל ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. זה נאמר כבר בהתחלה, בהתחלה. הוויכוח על הבכורה הוא ויכוח שמי שמעמיק בו יודע שהוא התחיל מתחילתה של התורה. הבכורים ביקשו כל הזמן את זכות הבכורה. קין דרש אותה, עשיו דרש אותה, גם אחר כך, ראובן דרש אותה, אפרים ומנשה ומנשה דרש אותה. כל ספר בראשית גילה לנו פעם אחרי פעם, שהבכורה כשהיא לעצמה, היא איננה חסינות שמבטיחה שום דבר. שים נא ידך עליו כי הוא הבכור ידעתי בני ידעתי. יש ערך גדול בבכורה. אבל מהו הערך שיש בבכורה? הערך שיש בבכורה קיים אם הבכור מבין את זה שהוא הקדוש, הוא הקשור יותר לקדוש ברוך הוא הראשון, הוא החזק, ממילא לכן הוא גם זה שכפוף ביותר לקדוש ברוך הוא. מה שמאפיין את חוזק הלב של פרעו יותר מהכל, זה הבכורה שבו. ויהי כי הקשה פרעו לשלחנו, ויהרוג השם את כל בכורי מצרים. פרעו רואה ביסוד הבכורי, ביסוד החזק, ביסוד העצום שיש בו, בעוצמה הזאת, הוא רואה את החוסן ששום דבר לא יוכל לכופף אותו. עם ישראל אמור לגלות בדיוק את ההפך. עם ישראל אמור לגלות את זה שעוצמתו היא בהתקטנותו לקדוש ברוך הוא. עוצמתו היא בזה שהוא הקטן מכל העמים. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בך, כי אתם המעט מכל העמים. לא הגודל העכשווי, העוצמה העכשווית. כה אמר השם בני בכורי ישראל. יש לעם ישראל עוצמה שצריכה להתברר בעולם, אבל איך היא תתברר? היא תתברר דרך זה שהבכור יבין מהו תפקידו. עם ישראל הוא בכור נקרא במקום אחד, זה בכורי בכל המקומות. אבל עם ישראל נקרא גם תמיד הקטן, כי קטן יעקב ודל, המעט מכל העמים. עם ישראל אמור לגלות את האנטיתזה של הבכורה שמגלה פרעה. כל המלחמה עם מצרים מוגדרת בקוד אחד בפתיחה שלה. כה אמר השם, בני בכורי ישראל. ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. עומדות פה שתי תפיסות של בכורה אחת מול השנייה. מי יגלה את הבכורה? מי יגלה את הזכות לשלוט? יציאת מצרים, כפי שכבר ראינו יותר מפעם, היא לא רק יציאת מצרים. זו מלחמה נצחית בין שני סוגים של בכורים. בין בכורים שניצלים מפני שהם פודים את עצמם והם שייכים לעבודת השם. כשבאים אבא ואמא, כשבא אבא יהודי ואומר לכהן, בני בכורי הוא, והכהן שואל אותו, ואנחנו לא מבינים לפעמים את העוצמה שבזה. מי בית פי? מה אתה רוצה יותר? בבנך בכורך או בחמישה סלעים? התשובה של האבא ברורה מראש, אבל השאלה היא בכלל לא רטורית. אתה מבין שכוחך וראשית עונך הוא קודש להשם, או לא מבין את זה? אם אתה מבין את זה, אתה יכול להיכנס למערכת. אם לא, אין שום דבר על מה לדבר. ההבנה הבסיסית, שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אבל זה קיים במציאות, בפועל, במעשה. מצוות קדושת הבכורות היא השאלה הבסיסית של התם. אני מבין את כל מה שאתם מציינים היסטורית לגבי פסח. שבעת ימים, העבודה הזאת, הפסח, המצה, העדות, החוקים, המשפטים, את הכל הבנתי. אבל מה זאת? מה עושה כאן הנושא הזה של הבכור, בכור אדם, בכור בהימה? איך זה קשור? ואז באה התשובה של האבא, בחוזק יד הוציאנו השם ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, אז התגלתה ההבדלה הגדולה בין בכור מצרים לבכור ישראל. אני הוא שהבדלתי בין טיפה לטיפה, בין בכור של מצרים לבכור של ישראל. מתוך זה נדמה לי שניתן להבין את העומק של פטר החמור. גם רש"י, גם ספורנו, בעקבות חז"ל אמרו שהחמורים זכו לייחוס מיוחד, כי על החמורים לקחו את הרכוש. אמרנו, זה נשמע מאוד מאוד לא משכנע. ומי שיודע להסתכל במרחב רואה שלחמורים האלה יש תפקיד מיוחד כל הזמן. את החמורים שלח יוסף ממצרים להביא את ישראל. ולאביו במקור 11 בבראשית פרק ממה, שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. על החמור בא משה ממדיין למצרים, ושם הוא קיבל את הידיעה לגבי הבכורה. חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, בתוך המהר"ל הארוך שמופיע פה במקור 13, ומקוצר הזמן נראה רק את חלקו, אבל הוא באמת עיקר הדברים, מדברים על החמור הזה בחשיבות רבה מאוד. אני קורא מהשורה הרביעית במהר"ל, מתוך גבורות השם בפרק כ"ט, אמרו בפרקי רבי אליעזר, קודם כל המהר"ל מציין שבפסוקים שראינו במקור 12 כתוב לא סתם ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על חמור. וירכיבם על החמור. והי הידיעה. ואגב, שלוקחים בצורה ממלכתית כל כך לפי קריאת השם, אז יעקב למשל נשא את נשיו ואת בניו ובנותיו על הגמלים, על החמור. אמרו בפרקי רבי אליעזר, צריך להבין, זה מדרש פלאי שנדמה לי שופך אור על כל המושג כולו. וירכיבם על החמור בהי הידיעה. הוא החמור שרחב עליו אברהם אבינו. לכתיב היחבוש את חמורו. והוא החמור שעכשיו רוכב עליו משה. והוא החמור שעתיד לרכוב עליו מלך המשיח. לכתיב אני ורוכב על חמור. אבל לא הסתפקו בזה. החמור הזה הוא הרבה יותר עתיק. והוא החמור שנברא בששת ובין השמשות בששת ימי בראשית. מדרש מוזר מאוד. טוב מכולם מגדיר המהר"ל את השאלות ויש לתמוה מאוד בזה. מה שונה חמור זה משאר חמורים? וכי הוא יותר חשוב? שאין ספק, פתיחה נפלאה ללימוד מדרש, שבהמה הייתה ובהמה אחת כמו אחרת. אל תספר לי על איזה חמור מזהב עכשיו. זה חמור. ועוד, למה נברא בששת ימי בראשית ולא לקח שאר חמור? אבל רבותינו ז"ל הפליגו מאוד בחוכמתם, זה ביטוי במהר"ל, לגלות מצפוני החמור. צפון פה הרבה מאוד בחמור הזה שאנחנו מדברים עליו מתחילת היום. ולמה באילו שלושה דווקא שהם אברהם, משה ומשיח, בשלושתם כתיב שרחבו על חמור? דע, כי כל רכיבה הוא מורה על שהרוכב נבדל ממה שרוכב עליו, ומתעלה עליו. מאחר שהוא רוכב עליו, הרי הוא מתנשא עליו, ואינו מצורף עם אשר הוא רוכב עליו, הוא לא איתו, הוא עליו. אנחנו זוכרים מה קרה אצל אברהם כשהוא חבש את חמורו? הוא היה מעליו. הוא הולך לעלות בהר והוא פונה אל הנערים ואומר להם, שבו לכם פה עם החמור. וגם שם רש"י השתמש באותו פסוק שהוא השתמש פה בפטר חמור, אשר בשר חמורים, וגם שם וגם כאן לא מבינים מה הוא רוצה מהם. ואין כאן שום טענה קטנה, שטחית, יש כאן עומק עצום שמיד ננסה לראות אותו. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להגדיל את אברהם ואת משה, לא התנשאות שהוא למלאכים, שהם מתנשאים בגבורתם או באושרם, בחור כמו פרעה. לא להתנשא מפני שאני עשיר יותר, חזק יותר, גיבור יותר ממך. איזושהי התנשאות חולפת, אלא התנשאות זאת התנשאות מעלת קדושה ומעלה נבדלת, שהם קרובים אל המעלה האלוקית, התנשאות שבעצם בעומק עניינה פירושה היכולת להיות הכי פשוט, הכי פחות מורכב, הכי פחות גס, הכי פחות חומרי, הכי שייך לרוח, ואז ממילא הכי מקבל מהאלוקות. לא מעלה של שררה, לא שררה אני נותן לכם, אלא עבדות אני נותן לכם. היכולת להתחבר אל הכלל נובעת מהיכולת לחוש שאני עבד השם, וממילא אני מחובר לכל מי שהוא בצלם אלוקים. כי לא אני העשיר החיצוני הגאה נמצא פה. איך נקרא המלך בתורה? שבט השם, משיח השם, שליח השם. מה פירושם של כל המושגים האלה? אין לך ישות עצמית בכלל. אתה משיח השם, אתה שליח. הרוכבים על החמור, תשימו לב, הולכים ומתקדמים, אברהם, משה, והסי, והמשיח. אני, שום דבר משל עצמו, ולכן רוכב על חמור. אם החמור הוא החומר בהתגלמותו, ועוד נראה את זה עוד רגע במערל, הרבה יותר בעומק, תשימו לב לשלבים שמתרחשים בהיסטוריה עם החמור הזה. אברהם הוא הראשון, הוא לא רוכב על החמור. כתוב אצלו, ויחבוש את חמורו. הוא בצד. הוא חובש את החמור. משה רבינו כבר מתקדם שלב. הוא לא רוכב על החמור, אבל יש לו כוח להרכיב על החמור. משה בא ממדיין, וירכיבם את בנה ואת אשתו על החמור. המשיח הוא כבר אני ורוכב על חמו. הוא כבר לגמרי משיח השם. הוא כבר בכור שקדוש לחלוטין. בו כבר אין כלום מההתנשאות העצמית של פרעה. זה פרעה אשר אמר לי יאור ואני עשיתי. זאת המלחמה הגדולה. בני בכורי ישראל, הבחינה שלך, התנים הגדול פרעה הרובץ בתוך יאוריו, היא לדעת, שלח את בני ויעבדים, כי גם אתה שליח של רעיון אלוקי. אתה יודע למה אתה לוחם ברעיון, כי כשיש אלוקים בעולם, ממילא אין פרעה מתנשא. לכן כל כך מפחיד אותך המטר, לא הברד. זאת מלחמת הבחורות. אבל השיא של זה הוא בהמשך העניין של החמור במערל. אבל התנשאות זה של אברהם ומשה ומשיח, התנשאות מעלה קדושה ומעלה נבדלת שהיו קרובים אל מעלה אלוקית, נתן להם הקדוש ברוך הוא להיות רוכבים על החמור, שזה מורה שהוא רוכב על החומריות. מתנשא עליו ורוכב עליו לפי שהוא נבדל מן החומר. אני ורוכב על. אמנם אם היה רוכב על חמור סתם, אין זה דבר. כי הקדוש ברוך הוא היה רוצה להגביעם על כל העולם הגשמי. ואז זה החמור של בין השמשות, מיד נגיע לזה. ומניין אתה מוצא ממשיך המהר"ל שהיו אלו שלושתם מתנשאים על העולם? הדבר נפלא, שהרי דרשו רזל כן אצל אברהם, אצל משה ואצל המשיח. אצל אברהם כתוב, ויוצא אותו החוצה. והוא אומר לו, כתוב שם, ויוצא אותו החוצה, ויומר, הזכרנו את זה הרבה פעמים, את הפסוק, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. חזל שואלים שם מיד את השאלה הפשוטה, להביט תמיד זה מלמעלה למטה. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הבט משמיים וראה. מה פירוש להגיד לאברהם, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים? ומה זה ויוצא אותו החוצה? מה זה חשוב אם הוא דיבר איתו בבית או בחוץ? ואת הכוכבים אי אפשר לראות מהחלון? וחז"ל הבינו, ויוצא אותו החוצה, הוציאו חוץ לחללו של עולם. בעברית שלנו אמר לו, אתה רוצה להבין את נצח ישראל, אז תצא מהגלקסיה בכלל. הבט נא השמיימה מלמעלה למטה. תתחיל להבין שהכללים פה הם הכללים הנבדלים. תנסה להבין הכל במושגים של כאן ועכשיו, של גשם וחומר. שום דבר לא יצליח לך. זה מופיע עוד פעם אחת בתורה, אצל משה בפרשה שלנו. הם דרשו בשמות רבה בפרשת בו על משה, שהוא צריך לעשות חושך. נטה ידך על השמיים. והתוצאה שם בסוף זה בים יש חושך. נטה ידך על השמיים, איך עושים את זה? מלמד שהגביע את משה למעלה מהשמיים. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש אין יתרון, אבל למעלה, למעלה מן השמש, שם יש עולם אחר לגמרי. למדנו מזה שאילו שניהם היו מושלים על עולם הגשמי והיו נבדלים ממנו, וזהו עצם מעלתם. ולכך היו רוכבים על החמור. אגב, ביטויי הענבה הגדולים ביותר עוברים במקרא אצל שלושה אנשים. הראשון הוא אברהם. אברהם, כשפונים אליו, הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר. חז"ל אומרים, אבל היה מישהו שענוותנותו הייתה עוד יותר. משה. כשפונים אליו בתלונות, הוא אומר, ונחנו מה? אברהם, נו, עוד עפר הוא היה. משה רבינו זה כבר סתם מה. אבל השיא זה דוד המלך שיוצר משיח בן דוד. איך הוא אומר? ואנוכי תולע ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. אני גם מל. כשלומדים את זה סתם, זה נראה לימוד יפה על ענווה. זאת המנהיגות, זאת ההתנשאות, היכולת שלך להתבטל, ככל שאתה מתבטל יותר, אתה יותר רוכב על החמור. ככל שאתה מתבטל יותר, מתקדם יותר העולם לקראת זה שהקדוש ברוך הוא ימשול בו. ככל שאתה פחות מושל בו, יש יותר מקום לקדוש ברוך הוא למשול. ככל שאתה תופס את הנפח פה, איפה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייכנס? תשחרר את הנפח לה. תפנה את המקום. תהפוך להיות כלי. אז ממילא תוכל להיות רוכב על חמור. אבל תהיה קודם כל אני. ולכך היו רוכבים על החמור שנברא בין השמשות דווקא. זה הסיום וזה נפלא. כי מאחר שהיו רוכבים על החמור שנברא בין השמשות, ובריאה בין השמשות זה על הטבע. מה זה בין השמשות? נאמר בחצי משפט ואז נקרא את הסוף. יש שישה ימי בריאה, ששת ימי המעשה. יש יום אחד שהוא העולם הבא. שבת, מנוחה, הקודש ברוך הוא. שבת זה לא כי אנחנו עייפים, זה כי בו שבת אל מכל מלאכתו. ששת ימי המעשה זה מה שעושים פה. ששת ימי המעשה זה גם ספציפי לכל בריאה ובריאה. לשמש אין כוח שיש לירח, ולירח אין כוח שיש לשמש. לכן אין רבים זה עם זה, מי יש לו. ולאדם אין כוח שיש לחיה, ולחיה אין כוח שיש לחיה אחרת. לכן כל העולם רב עם כל העולם. שבת היא השלום, כי שום דבר לא נברא באופן ספציפי. ואת הכל רואים במכלול אחד. אבל יש זמן שהוא לא שבת, והוא לא ששת ימי המעשה. הוא בעצם גם זה וגם זה. הוא בין השמשות. בסוף ששת ימי המעשה, ובתחילת השבת, שהדין של זה הוא ספק חול, ספק קודש. אנחנו יודעים שבהלכה חייבים לעשות תוספת שבת. הפירוש הוא שבין השמשות חייב להיחשב קודש. זה כל הכוח שלנו בחיים. להצליח לקחת את הספק חול ולעשות ממנו ודאי קודש. אגב, מאיפה לומדים תוספת שבת מן התורה? מסוף הבריאה, בין השמשות. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ. אנחנו פותחים בזה את הקידוש. אומר המדרש רבה בבראשית, יום השישי ויחולו השמיים, י-ק-ו-ק, יום השישי ויחולו השמיים שם המפורש, למען תדע כי אני השם, מכאן לתוספת שבת מן התורה, באמת. אז יש לך גימטריה יפה. מה הפשט? פשט הוא כל התורה כולה. לגלות את השם המפורש בעולם פירושו להפוך ספק חול לוודאי קודש. כך מתגלה שם השם בעולם. יום השישי ויחולו השמיים, עכשיו הכל מתחבר. אבל צריך לחשוב, איך נהיה י' ק' ו' ק'? אם יום השישי היה מסתיים כמו כל אחד מהימים בששת ימי הבריאה, היה צריך להיות כתוב איך? יום שישי. אין אף יום שמסתיים ביום ה. אין יום הראשון, השני, השישי, אין. אז י' ק' ו' ק' נהיה רק בזכות ההי. ובזכות מה נהיתה ההי? אמר הקדוש ברוך הוא, השישי. כל העולם עומד ומותנה באותו יום השישי בסיוון. מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו. אז תגיד להם את זה בתחילת הבריאה, מה אתה אומר להם את זה בבין השמשות? עכשיו, כשאתה הולך לעשות את המעשה שלך, לחבר את החול והקודש, תדע לך, חול וקודש מחברים עם השישי בסיוון. כשמחברים חול וקודש, יש תוספת שבת. כשיש תוספת שבת, אפשר לרכוב על ששת ימי המעשה. זה בין השמשות. יש כמה דברים שנבראו ערב שבת בין השמשות. הם לא ספציפיים. הם לא עוד בריאה. הם לא עוד חמור. איך פתח המהר"ל? החמור הזה הוא חמור כמו כל החמורים. נכון, ככה הוא נראה. גם אברהם נראה כמו כל האברהמים. גם משה נראה כך. אבל החמור הזה הוא החמור של ערב שבת בין השמשות. מי שידע לרכב עליו, מי שידע לרכב על החומר הזה שנברא בערב שבת בין השמשות, מי שידע לעשות מהדבר הזה ועליו לרכב, הוא זה שידע להנהיג את העולם. השאלה במצרים מתחילה בחמור שעליו רוכב משה ומגיע איתו למצרים. שר להיות אשר בשר חמורים בשרם, לא במובן השלילי, אלא במובן הפשוט, שבו לכם פה עם החמור. הרי איך זה מופיע שם הפסוק הזה? אחרי אותו מדרש שהזכרנו אותו הרבה פעמים. מגיעים אברהם ויצחק, ואברהם שואל את יצחק, מה אתה רואה שם על ההר? ויצחק אומר לו, אני רואה ענן קשור. ואז אברהם מתפעל, כן, גם אני רואה פה ענן קשור. ואז הוא שואל את הנערים, מה אתם רואים? והם אומרים, אנחנו רואים חול. הרים. אמר להם, שבו לכם פה עם החמור. הואיל ואינכם רואים, אלא כמותו, שבו עם החמור. והזכרנו יותר מפעם, אני לא מבין מה הוא רוצה מהם בכלל. הם רואים מה שיש. אולי מי שמוזר זה אתה והבן שלך. מה ענן קשור? יש שם הר. אין החינם, נכון? הוויכוח הוא בין מי שיכול לראות על החמור למי שיושב עם החמור. עם החמור זה לא מעליב בכלל. זה אי היכולת להשתחרר מהחומר. אשר בשר חמורים לשרה. הניצחון של יציאת מצרים הוא גם בפטר חמור למצוא את הקדושה. לא רק בבהמה הטהורה שתקרב על המזבח, לא רק להבדיל בבן הבכור, אלא בחמור הבכור. תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו. זה החידוש הגדול. עליו שואל התם את השאלה, מה זאת? איזה מין דבר זה? את כל קדושת הבכורות לא הבנתי. עכשיו קדושת חמורים? מה זאת? והתשובה היא, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, והיא כי הקשה פרעה לשולחינו. על כן אני זובח להשם, וכל בכור בני אשבה. אין שום פלא שזאת המצווה שאותה אנחנו קושרים על גופנו כל יום, קורחים אותה על היד ועל הראש, בצורה הכי מעשית, את המצווה של הכוח לראות את הכל על החמור, עד כדי המצווה המופלאה הזאת של קדושת פטר חמור, של פטר חמור יפדה בסך. ערב טוב.